כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
טוב, אז ברוכים הבאים ל-Re-Israel, הפודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, פודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי השם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים ונשים מעניינים ומובילים מתחומים שונים, ומנסים לחשוב איתם על רעיונות שאפשר ליישם במהירות יחסית, בתקציבים סבירים ועם פוטנציאל אמיתי לשינוי. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות באוניברסיטת רייכמן, ובכל פרק הצטרפו אליי סטודנטים או סטודנטיות כנציגי הדור הצעיר. היום מעיין כאן, שלום מעיין.
שלום יוסי, אני מעיין, סטודנטית באוניברסיטת רייכמן, ואני שמחה להיות כאן היום ולארח יחד איתך את דוקטור לירז מרגלית. לירז, שלום וברוכה הבאה.
שלום, שלום.
היי לירז, תודה שבאת. אז לירז, אני חושב שאת די מפורסמת במדינה, הרבה אנשים מכירים אותך, אבל בכל זאת, לטובת מי שלא, ברשותך נציג אותך קודם בקצרה. אז דוקטור לירז מרגלית היא בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה, עם התמחות בקבלת החלטות, תורת המשחקים וכלכלה התנהגותית, היא מרצה בכנסים בארץ ובעולם, וכן במסגרות שונות באקדמיה, כולל כאן אצלנו, באוניברסיטת רייכמן, זכינו בך, תודה. לאורך השנים לירז חקרה את האופן שבו אנשים חושבים, בוחרים, מקבלים החלטות ומתנהגים, בעיקר בעידן הדיגיטלי.
מעבר לעבודה האקדמית, לירז כותבת במספר כתבי עת ועית עיתונים בארץ ובעולם, כולל במגזין היוקרתי Psychology Today. היא מייעצת לחברות בארץ ובעולם, ביניהם נייקי, נסטלה, בנק הפועלים, פלייטיקה ועוד, וספרה הנדסת התודעה הפך לרב מחר וזכה לשבחים רבים. אז לירז, ברוכה הבאה.
כיף להיות פה, תודה שהזמנתם.
תודה לירז, ברוכה הבאה. מה שלומך?
מצוין, בסדר גמור.
כן, איך את בתקופה הזו שסוערת ומאתגרת?
אז סוערת, ואנחנו עדיין בסוג של חוסר ודאות, וכאילו הכל חזר לשגרה, ובתי הקפה מלאים, והכל לכאורה חזר, והרבה אנשים נושאים בתוכם את התחושה הזאת שמה יהיה? ואם עוד שנייה, עוד פעם, תפרוץ מלחמה, אסור להגיד את זה, אבל הכל יכול לקרות, ו... אנשים לא לגמרי רגועים, ויש פה איזשהו דיסוננס, וצריך איכשהו להתמודד עם הדיסוננס, רק שאף אחד לא באמת נותן לו מקום. ואני רואה את זה אצלי, אני רואה את זה בעבודה, שהייתה מלחמה, ועכשיו כולם מצד אחד רוצים לעשות, ומצד שני מאוד חוששים, ואומרים, ומה אם כן יהיה, ומה אם לא יהיה, תקופה מטורפת לגמרי.
לגמרי. טוב, יש לנו שאלה שכבר הפכה למסורת בפודקאסט, אז נשאל גם אותך. אם את יכולה, ספרי לנו משהו על עצמך שאנשים לא יודעים, משהו משעשע, אולי מרגש, מפתיע או אישי, תחת הכותרת, את זה לא תקראו בוויקיפדיה.
מהמם. אז אני אספר לכם שאני, מגיל 13 רציתי להיות פסיכולוגית קלינית. זה לא היה רצון, זה היה אובססיה. אני פשוט התאבססתי על זה. זה היה ברמת טירוף כל כך גדולה, שאני ידעתי איך נראה חדר הטיפולים ואיפה הציץ, וזה היה כזה, כי לא סתם רציתי להיות פסיכולוגית, גם רציתי את הגישה הפסיכואנליטית, ופרויד היה המנטור שלי.
בגיל 13.
בגיל 13.
מדהים.
קראתי את שני הכתבים של פשר החלומות, ומאז ככה התגבשה אצלי ההחלטה. וזה מאוד משעשע, כי אני פסיכולוגית, אבל... בשלב מסוים, עשיתי התמחות בשפח, שירות פסיכולוגי חינוכי, בעצם מתוך הקלינית של הילד. ואז אני יושבת עם המדריך שלי, כי כשאתם פסיכולוגים אתם צריכים הדרכה, ואתם צריכים לספר על המקרים הקשים. הוא אומר לי, משפט שאני לא אשכח בחיים, הוא אומר לי, לירז, את בטוחה שזה מה שאת רוצה? ואני ממש כעסתי עליו, ואני יצאתי בעצבים באמצע הפגישה, אף פעם לא יצאתי באמצע הפגישה, ובלילה הבנתי שהוא צודק. שאין לי סבלנות לאנשים, שאני לא רוצה להיות פסיכולוגית.
אני מכיר אותך, יש לך סבלנות לאנשים, אני מדברת באחד על אחד הזה של שעות ארוכות.
באחד על אחד, לבוא בשעות ולהוציא מהם.
אין לך טמפרמנט של פסיכולוגית קלינית.
אין לי טמפרמנט, זה לא שם, זה לא, אני כל כך לא...
אנחנו לא רוצים להעליב את אוכלוסיית הפסיכולוגים הקליניים, שרבים מהם חברים של שנינו.
חלילה, לא, הם מדהימים, אני פשוט לא, אין לי את היכולת. אין לי את היכולת, וזה בדיוק העניין. ולמה אני רוצה דווקא לספר את זה לכם? כי אנשים מסתובבים עם כל מיני רעיונות שהם רצו. מתישהו, בחיים הם רצו. ואני אומרת, ויכול להיות שאין קשר לעצמנו. ואם לא היה היוסי הזה, גם יוסי, ששואל אותי, את באמת רוצה? יכול להיות שהייתי הולכת לזה, ושואלת, ונמצאת במקום שאני לא רוצה, אבל הצלחתי להשיג אותו, והוא יקרתי, ואני שייכת לאוכלוסיית הפסיכולוגים. ובגלל זה אני תמיד מעודדת אנשים רגע, זה שאתם טובים במשהו, זה שרציתם משהו, זה ממש לא אומר שזה הייעוד שלכם.
קרה לי אותו דבר עם משפטים? חלמתי על זה, נרשמתי לזה, התחלתי את זה, וואו. לקח לי סמסטר לפרוש. וואו. אבל כן, אני מבין אותך. אוקיי, סיפור יפה ומעניין, וגם אני חושב נותן משהו לחשיבה לקהל שלנו.
עברת לאורך השנים בין מחקר אקדמי, הוראה, ייעוץ לחברות גדולות, כתיבה ציבורית ויזמות. ספרי לנו קצת על המסלול. איך את חווה את המעבר בין עולם המחקר הפסיכולוגי לבין העולם המעשי של חברות, צרכנים, משתמשים וטכנולוגיה?
וואו, זו שאלה מצוינת. זו שאלה שאני מתחבטת בה ביני לבין עצמי המון, ואני אגיד גם למה. למה? זאת שאלה שכאילו באת ונגעת באיזה נקודה, שהיא נקודה מאוד רגישה. כי ככל שאת נמצאת יותר באקדמיה ומתחנכת על ידי האקדמיה, יש ממש מתודולוגיות ודברים, ממש גבולות מאוד ברורים של עשה ואל תעשה, ומה נחשב למובהקות סטטיסטית, ומה זה מובהקות שולית, ומה מותר ומה אסור, ופישינג ומיליון דברים שלא רגע ניכנס אליהם כרגע. ואז יצאתי לעולם הפרקטיקה, ויש שיחה אחת שאני לא אשכח. והשיחה הזאת הייתה עם תובל, אחרי שאני הבנתי, זה ממשיך את הסיפור של קודם, אז טוב ששאלת את זה, שהבנתי שאני לא רוצה להיות פסיכולוגית, קיבלתי איזושהי הצעה מחברת הייטק. אמרו לי, רוצה לבוא, ולא בדיוק אמרו לי, זה קצת מייפה, הם פרסמו מודעה, וזה 400 הגישו מועמדות, ולא יודעת איך הם בחרו אותי, והתחלתי לעבוד שם. ומה היה בחברת הייטק הזאת? הם עשו מה שנקרא Behavioral Analytics, כלומר מרגע שיוזר הגיע לאתר מסוים, דיסני, וולמרט, נייקי, הם עבדו עם כל הגדולים, יכולנו לראות איפה הוא היה, מה הוא עשה, האם הוא היסס לפני שהוא לחץ, כלומר המון המון דאטה, ודאטה שאין בשום מקום, ודאטה בלייב, ודאטה שאנשים אין להם מושג שצופים בהם בזמן אמת, כשהם מקבלים את ההחלטות, זה הביטוח, זה לא רק היה הקומרס, הכל מהכל. ואז בעצם רציתי לפתח מוצר חדש שיודע מתוך הפאטרן, לבדוק מה הפאטרן של האנשים באמצעות אלגוריתם, ולסווג אותם כדי שנוכל לדעת מה להציע להם. זה היה רעיון מלפני הרבה שנים, ואני עשיתי עבודת מחקר כדי להראות לטובל ששווה לו להשקיע בזה כסף, כי בסוף אני ביקשתי לא מעט, ביקשתי שני מפתחים וסטטיסטיקאי ודאטה סיינטיסט, והוא רוצה, כשהוא הולך להשקיע משהו בכסף, הוא רוצה להראות. ואז אני באה ואומרת לו, והוא כאילו, לא עברתי לדעתי שני שקפים, הוא אמר לי, נכנס, עזבי, לא רלוונטי. הוא אמר לי, the proof is in the pudding. והאמת, שאני לא, אני באותו זמן, לא הבנתי אפילו מה זה המשפט הזה. באמת, הייתי כל כך קלולס, לא הבנתי מה זה המשפט הזה, מה המשפט הזה אומר, וחזרתי ועשיתי את הבדיקה, ומה שהוא אמר לי, רז, מבחינתי, שליצנים קטנים יעשו את מה שאת רוצה. זה ממש, כל הסטטיסטיקות שלך והמחקרים לא מעניינים אף אחד. זה עובד, זה כל מה שאני צריך. זה מכניס כסף, זה כל מה שצריך. ואם אפילו, וזה אני אומרת, זה לא הוא אמר, אבל זה כבר מתוך הניסיון המאוד ציני שפיתחתי, אנשים ישלמו על זה וזה לא נותן כלום, זה עדיין מספיק טוב. וכאן אני מקווה שהצלחתי להראות לך את הפער הכל כך מטורף בין פרקטיקה, אנחנו יכולים לבוא עם המון תיאוריות, ואני רואה, ואנשים אומרים לי, רגע, אבל אם זה ככה, אז לא, זה לא עובד ככה. אני יכולה ללמוד את כל הידע בעולם, ובאמת אין יום שאני לא מתעדכנת במה קורה במאמרים, ואת באה לשטח, ואת צריכה להפעיל המון המון common sense, שהרבה פעמים הוא לא יושב לך בנוסחאות של המחקרים.
אם הבנתי נכון, במדע, במיוחד במה שנקרא basic science, אנחנו למעשה מתעניינים בשאלה למה. למה הדברים קורים? אלה התיאוריות מנסות לתת לנו מודל מורכב של למה הדברים קורים.
נכון.
ואת אומרת שהחוויה הראשונה שלך במפגש הזה עם התעשייה אמר, זה לא משנה לי למה, כמו שאת אומרת עם הליצנים הקטנים. מה שמשנה לי זה מה קורה.
שזה יעבוד בסוף.
ושזה עובד.
שזה יעשה כסף.
כן. כן. האמת היא שבשנים האחרונות אנחנו רואים, אני חושב, לפחות בזירה שאני מכיר, חיבורים הרבה יותר חזקים בין התעשייה לאקדמיה. הדיכוטומיה הזאת של התעשייה עושה ככה והאקדמיה עושה ככה, זה מאוד משתנה, נכון? את גם מרגישה את זה?
אני מרגישה את זה. ועדיין בסוף, בוא ניקח דוגמה, כדי שיבינו על מה אנחנו מדברים. יש באקדמיה, בעיקר כשאנחנו מדברים על כלכלה התנהגותית, יש כל מיני עטיות שבייסס שאנשים לכאורה עובדים, ובעצם גם קהנמן התחיל, וטברסקי וטלר וכל מיני מומחים. ואז נניח אחת העטיות באה ואומרת שלאופן ההצגה יש המון משמעות. כלומר, אם אני אציג קודם תכונה חיובית ואז שלילית, זה יהיה שונה מתכונה שלילית ואז חיובית. זה מעולה, וזה עובד ב-X אחוז מהמקרים. זה לא אומר שזה יעבוד בכל המקרים, וזה לא אומר שזה יעבוד על גברים ועל נשים אותו דבר. כלומר, יש כל כך הרבה שונויות כשזה מגיע לפרקטיקה, שכל מי שבא מהאקדמיה וינסה להכיל את התיאוריות, הוא לא מסתדר. ואני ראיתי כל כך הרבה אנשים שניסו מהאקדמיה לעבור לפרקטיקה, וכשהם אחזו בכל מיני תפיסות מאוד מקובעות של האקדמיה, זה פשוט לא עבד. ולדעתי, רייכמן הם בין היחידים שעושים את זה נכון, כי הם נותנים הרבה פרקטיקה, אבל הרבה מהמוסדות באים ומלמדים את ספרי הלימוד, את הטקסטבוק, ואז אנשים יוצאים, ואין להם מושג מה לעשות.
אוקיי, מעניין.
אחד הדברים שמזוהים איתך הוא היכולת להסביר איך הסביבה הדיגיטלית והמסחרית מעצבת את ההחלטות שלנו. לפעמים בלי שאנחנו בכלל שמים לב. איפה בעינייך עובר הגבול בין שיפור חוויית המשתמש לבין השפעה מוגזמת או מניפולציה? ולמה חשוב במיוחד להבין את זה היום?
אני חושבת שהכל זה מניפולציה. אני באמת חושבת שהכל זה מניפולציה. אתן לך דוגמה. יש עכשיו אפליקציה חדשה שעושה באז מטורף, סטפ-אפ, והיא מה שהיא עושה, לא יודעת אם שמעתם, אבל המון הורדות גם בישראל, היא סופרת צעדים. עכשיו, למה כל כך הרבה?
תחרותי מול אנשים.
כן.
כן, שמעתי על זה.
זהו. וכבר התראיינתי על זה 3 פעמים, רק מזה אני מכירה אותה. זה לא שהכרתי אותה לבד, זה לא... אבל אנשים לא מפסיקים להוריד אותה. עכשיו, מה היא עושה? נגיד, את עכשיו עושה מספר צעדים ביום, ויש לך קבוצה, יכולות להיות לך מספר קבוצות, וזאת הקבוצה של החברות שלך, נניח הקרובות, ואת יכולה כל רגע לראות אם מישהי עקפה אותך. ואז את רואה שהיא עקפה, את יכולה לצאת באמצע הלילה, ואת אומרת, היא עקפה אותי? אני אראה לה מה זה. ואני הולכת ו... עכשיו, את לא עושה את זה בשביל הריצה. את עושה את זה כדי להיות למעלה בדירוג. הסקור שלנו הוא אחד המוטיבציות הכי משמעותיות שיכולות להיות. אין מניפולציה גדולה מזאת. אבל עכשיו את תבואי ותגידי לי, שבגלל שאת המניפולציה הזאת עשיתי לטוב, כלומר, לבוא ולגרום לאנשים ללכת, אז זה בסדר. אבל אם את אותה מוטיבציה, חלילה, הייתי עושה על שופינג או על אישון, אז הייתם קוראים לזה מניפולציה. אז כאן אני חייבת רגע לעשות איזשהו אישור קו. בסוף, כשאנחנו מדברים על מניפולציות, אני מדברת על נאג'ים, על כל דבר שאני יכולה לעשות, שישפיע על ההתנהגות שלנו, זה יכול להיות שאני אציג לך את המידע בצורה מסוימת, זה יכול להיות שאני אגיד לך מה הסקור שלך, זה יכול להיות שאני אתן לך פידבק מסוים, הכל, הכל, הכל מניפולציות. ואנחנו, כל אחד מאיתנו עושה מניפולציות כל הזמן, כי כשהילד שלי בא ואומר לי, אמא, תקשיבי, אני שתפתי כלים, אני יכול שתקחי אותי לחבר, אז זה גם מניפולציה. ואף אחד לא יסתכל עליו כמניפולציה, אבל ברור שהוא אומר לי שהוא עשה את זה, כדי שאני אגיד לו איזה יופי, ואז אני... יהיה לי יותר קל לבוא ולהגיד לו, כן, אתה יכול ללכת לחבר. ולכן השאלה, את המניפולציה או לא מניפולציה, היא לא רלוונטית. אנחנו כל הזמן, כל אחד מאיתנו, ואנשים שיודעים לעשות מניפולציות, הם האנשים הכי מצליחים שיש, גם במסע ומתן, הם יודעים איזה שאלות לשאול, והם יודעים שכשאנחנו נותנים לצד השני לדבר הרבה יותר, הוא יותר מרוצה מהשיחה. אז בסופו של דבר, הכל, הכל מניפולציה. השאלה היא, איפה עובר הקו המוסרי? אני כן אגיד שלמשל, הצעות לפורנו לא הסכמתי לקבל, כי יש שם המון מה לעשות עם דאטה, כשחושבים על זה. כלומר, לא שאני אעשה פורנו עם מישהו מבין את זה, כלומר, כל מיני אתרי פורנו. או גמבלינג גם אני לא עושה. אני כן אעשה גיימינג למשל, לצורך העניין. אני כן יעבוד עם חברות של כימיקלים. זה כן. בסופו של דבר... שואלים אותי
צריך המון. צריך לסרטט את הקו האתי.
וכל אחד בעצם יש לו את הקו האתי שלו, ולקח זמן, ובהתחלה לא היה לי, אז באמת כשאין לי קו אתי, אני ככה כל הזמן כמו עלה נידף ברוח. וכשיש לי, אני בסופו של דבר שואלים אותי, כי את היית מאוד חביבה. אבל אנשים באים ושואלים אותי, איך את חיה עם עצמך? ואני מקבלת את השאלה הזאת, ואני מקבלת אותה באהבה ובצדק, ואני אומרת, בסופו של דבר, זה מה שהוכשרתי, זה מה שלמדתי, וזה מה שנותן לי את הכסף בחיים. אז אם אני לא אעשה את זה, מישהו אחר יעשה את זה, ואני חושבת שאני עושה את זה טוב יותר.
מרתק. טוב, אז לירז, אני חושב שמהכמה שאלות חימום האלה, אנשים קצת אולי הכירו קצת יותר אותך, ותחומי העיסוק שלך, ושאלות גדולות שאולי מעניינות בתחום הזה. בואי נצלול לדבר שלשמו התכנסנו. יאללה. בפודקאסט שלנו אנחנו מנסים למצוא פתרונות יחסית פשוטים, יחסית מהירים, יחסית לא יקרים, לבעיות גדולות שיש בחברה בישראל.
וזה מהמם, 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 מהמם. באמת כל הכבוד, חייבת להגיד לך את זה.
תודה רבה. שפו גדול. גם כדי אולי באמת לפתור את הבעיות הללו, אבל גם כדי לתת לאנשים קצת השראה, לחשוב חיובית, לחשוב דרך פריזמה של תקווה ועשייה ויזמות, ולא דרך רק פריזמה של קורבנות ואכלו לי, שתו לי ולהאשים את האחר. אז אני מבין שיש איזושהי בעיה שאת רוצה לתקוף.
נכון.
וכמו שאנחנו מלמדים גם את הסטודנטים, אנחנו גם בפודקאסט הזה תמיד מתחילים מהבעיה ולא מהפתרון. אז תספרי לנו קצת איזו בעיה זיהית, ולמה את חושבת שהיא משמעותית וקריטי לפתור אותה דווקא עכשיו.
אז הבעיה זה הבעיה של הקניות. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על קניות, כאן אני לוקחת את המילה מניפולציה ושמה אותה בגדול, למרות כל מה שאמרתי. כי בסופו של דבר, עיצבו לנו את התודעה, זה אפילו לא מניפולציה, זה עיצוב תודעה שהכל הוא one time, שהכל הוא חד פעמי. ומה שקרה, אתה שלחת לי את המייל, ובעצם נתת לי כל מיני דוגמאות לנושאים שאפשר לדבר עליהם, ובאותו זמן שקלתי לקנות, להחליף את המק שלי. כי המק שלי התחיל לפעול לאט יותר כשאני לוחצת עליו, וסך הכל יש לי אותו 3-4 שנים. ואז ככה ישבתי בבית ואמרתי לבעלי, אני צריכה מק, והוא אמר, אוקיי, בסדר, אנחנו עוד מעט בכנס לאילת, ואנחנו נוסעים ביחד, נקפוץ אילת. ואנחנו נוסעים לאילת, ואז כשאני רואה את המייל, אני אומרת, למה לקנות? כלומר, מי אמר שאחרי 3 שנים אני צריכה לקנות מחשב חדש? ואני גם אומרת את זה לבעלי, והוא אומר לי, כן, ברור, הוא אפילו לא אומר, אולי רגע נבדוק, אולי אפשר לשים את הזיכרון בקלאוד, אולי בענן, אולי יש משהו שאפשר לעשות, זה אפילו לא שם, לא ברמה בכלל. אני רואה שהבן שלי היה לו אייפד, ואז הם נפלו לו, וזה מיד ככה לקנות חדש. כלומר, לא לבדוק, לא אולי לחפש, לא לשאול, כלומר, הכל הוא חד פעמי. אני רואה את הארון שלי, אבל אני רואה גם את הארון של החברות, אני רואה מה קורה, ובאמת, המיינדסט שלנו הוא שהכל הוא כל כך זמין וכל כך נגיש, וגם הקניות יוצרות כל כך הרבה דופמין בראש שלנו, כלומר, זאת חוויה בפני עצמה, זה לא רק הבגד עצמו, זה על הלכת, זה על לבחור, זה על לקנות, שהנדסו לנו את התודעה, ולמה אני אומרת הנדסו? כי באמת, יש סדרה מאוד יפה של נטפליקס שמראה את זה, והיא אומרת שהיו פעם המון חברות שמתקנות מכשירים. חברות כמו חברות הפלאפונים יצאו נגדם ועשו הכל כדי לסגור אותם ולא למכור חלפים נוספים. למשל, הם מראים את האייפד, את הקופסה של האוזניות. היא לא ניתנת לפתיחה. כלומר, אי אפשר לתקן אותה. זה אפילו מראש הם מייצרים מוצרים שלא ניתן לתקן אותם. הם התחילו לייצר מחשבים עד שהוגשה נגדם תביעה, שאי אפשר אפילו לפתוח אותם. כלומר, שזה ברור שמחשב הוא מראש 3-4 שנים. ואותו דבר לגבי ניידים. ואותו דבר לגבי איכות הבגדים שאנחנו לובשים. זרה. זה הטופ של הלואו, כלומר, זה לא טופ, אבל זה זרה, H&M, מנגו, מייצרים בגדים שהם יודעים שנלבש אותם במשך עונה, והעובדה היא, אחרי 3-4 כביסות כבר הם נראים כמו סמרטוטים. ואחד הדברים שהם מראים נורא יפה בסדרה הזאת, זה שפעם היינו מעבירים את זה למזרח. ונותנים להם. מה שקורה במזרח על הים, יש להם ערימות של בגדים, והם אומרים, אנחנו לא רוצים יותר, הם הפסיקו לקבל סחורה, כי אין להם מה לעשות עם זה, זה יושב שם כמו זבל, וזה פוגע באקלים, וזה פוגע בנו, ובכלל, מי צריך את זה? היום כשאנחנו עושים מעבר למינימליזם, בעצם לקניות המינימליסטיות, ואנשים ממשיכים לקנות בטירוף, ובלי לחשוב על עצמם, וזה גם לא עושה לנו טוב יותר, זה עושה לנו רק רע יותר, אני אומרת, כאילו, נכון שיש המון בעיות, אבל זה משהו שיחסית בקלות אפשר לשנות אותו.
אז רגע, רק לשקף אם הבנתי, את אומרת שהחל ממוצרי אלקטרוניקה, מחשבים אישיים ועד לבגדים, נוצר איזשהו טרנד של אובר שופינג, אובר קניות, אנחנו מניחים שהמוצרים שאנחנו רוכשים הם בני חלוף, ומהר מאוד, תוך חודשים או שנים ספורות, תלוי מה הקטגוריה. ואז אנחנו נוטים להיפטר מהם מהר מדי, זה יכול לגרום לשלל בעיות, אני מניח אולי סביבתיות, כלכליות, מדברים על יוקר המחיה בישראל, אז אם אני צריך לקנות שוב ושוב ושוב ושוב, זה רק...
אף אחד אפילו לא לוקח את זה בחשבון.
כן, מעלה.
וגם הצרכן אפילו לא רואה, אחד הדברים שהם הראו שם, וזה באמת, זה כאב לי, לפעמים אנחנו מרגיעים את עצמנו, כי יש את הסמל הזה הירוק של המחזור בסוף, מעל 35% מהסמל של המחזור הולך לפח. אי אפשר באמת למחזר. זה סתם סמל שהם שמים שם כדי להשקיט את המצפון הירוק של הצרכנים.
אוקיי, אז לפני שאנחנו עוברים לפתרון, מעניין אותי לשאול, מה הביצה ומה התרנגולת בעינייך? זאת אומרת, אנחנו, הצרכנים, איכשהו, אולי נבין איך, הגענו למצב שאנחנו רוצים לצרוך ביתר סט, אז החברות נותנות לזה מענה בתצורה של נגיד מוצרים שמתקלים יותר מהר, או הפוך.
הפוך.
החברות רוצות לדחוף את המוצרים יותר כדי למכור יותר.
חד משמעית. ואז... זה הנדסת תודעה מטורפת. שוב, אני באמת לא זוכרת, כי אחרת הייתי מביאה את המספרים המדויקים, אבל אם אנחנו משווים כמה החברות מרוויחות לפני מה שהן הרוויחו לפני 20-25 שנה, כשהכל היה אפשר בעצם לתקן שוב, ללבוש שוב, זה טירוף, ובסוף, היום, אני לא אשכח שהלכתי לקנות, יש לי 3 ילדים, הגדול כבר צריך מכונת גילוח, צריך להתחיל להתגלח. ואנחנו הולכים, והוא מציע לנו כמה מכונות, והוא אומר, עזבו, לא משנה מה תבחרו, הכי יקרה, אתם עוד 3 שנים תצטרכו להחליף אותה. היום כבר אין את המכונות של פעם, וזה היה המוכר. וזה נכון, פעם היו מייצרים מכונות שיהיו לאורך זמן. היום...
אבל זה רגע מעניין אותי להיכנס ולאתגר ולשאול מה המוטיבציה שלהם, כי אחת...
כסף.
רגע, אני רוצה להקשות. אני אצג את החברות, כי אפשרות אחת יכולה להיות באמת מה שאת מתארת פה. הם רוצים להגדיל את המחזורים, רוצים למכור יותר, רוצים יותר כסף, יותר הכנסות, ואז לתרגם את זה ליותר רווחים, מבין. אבל אפשרות אחרת יכולה להיות שבגלל שהכל מתקדם כל כך מהר, למשל, אם ניקח מוצר טכנולוגי כמו מחשב אישי, הטכנולוגיה רצה כל כך מהר, שנגיד שיש להם את היכולת לייצר מחשב שיחזיק 10 שנים ולא 3, בעוד 10 שנים הוא לא יתאים לכל מיני משקים.
לחומרה שיש היום.
אז אולי זה, אני לא יודע.
אז אני אגיד לך מה.
או בבגדים, האופנה זזה כל כך מהר.
הייתי מוכנה להסכים לזה, אלא אם כן, הם מייצרים מכשירים שהם גם אי אפשר לתקן אותם.
אוקיי.
אי אפשר לפתוח אותם.
כאן חשדתי.
כן, כן. אוקיי. עכשיו, הרבה פעמים הרי את כל העדכונים, גם בנייד, אנחנו עושים מענן. אני לא צריכה על החומרה שלי את העדכונים, זה על התוכנה.
אבל אולי החומרה מתיישנת אל מול התוכנה.
אוקיי, אבל אז תן לי לקבל החלטה. העניין הוא שנוצר מצב, וזה מה שאני עושה, אני חוקרת את קבלת ההחלטות, ההחלטה כבר לא שם, כלומר, הם גרמו לזה...
אין שאלה האם לתקן.
בדיוק.
רק מתי להחליף.
מאוד נדיר שמישהו יחשוב לתקן.
כן, אגב, אני נזכר שבמזרח הרחוק נתקלתי כמה פעמים במתקני מטריות. אנשים ניגשים ומתקנים, לא מטריה שהם ירשו מסבתא שהולכת דורות, אלא מטריה הכי פשוטה שנקנתה בכמה גרושים, ויש מתקן מטריות.
וואו.
אז את אומרת,
ותחשבו אתם, עם יד על הלב, הייתם הולכים ומתקנים מטריה?
ממש לא.
היום לא.
זה נשמע לנו אפילו מצחיק.
אבל אפילו לא הייתה...
זה לא עובר בדעתך.
בדיוק.
כן.
זה כאילו נחסך. זה בדיוק קבלת החלטה, כי אי אפשר לקרוא לזה החלטה אם האופציה היא אפילו לא שם.
אוקיי. אז קיבלנו. אז בואו נגדיר ככה את הבעיה. אנחנו בעידן שבו, כשיש לנו מוצרים שונים ושונים בקטגוריות שונות, אם משהו קצת מתבלה, קצת מתקלקל, קצת מתיישן, הדיפולט הפך להיות... לקנות.
אבל ואפילו יותר מזה. זה לא רק כי אין ברירה, כי יש את חדוות הקנייה. זה עוד חלק של המטבע שלא הדגשנו אותו מספיק, כי בעצם זה חוויה, זה אנבוקסינג, וכל הכסף מושקע, תבינו כמה כסף, חשיבה ושיווק מושקע ברגע הזה שאני מקבל, ואיך להרוס, ואנשים מהרגע שהם קנו, כבר הדבר הבא הזה, מתי הם יכולים לקנות שוב? כי היום, כשאנחנו מסתכלים על הקנייה, זה הזהות שלנו, זה מה אני לובש, ולמי אני שייך, וזה נייקי, וזה אדידס, ויש לי את הכי חדש, או לא את הכי חדש, והיום אנשים מגיעים, לישיבה, ואת הנייד שלהם הם יד שמים ככה על השולחן כדי שיראו איזה דגם יש להם, כי זה חלק מהסיפור. כי זה חלק מהסיפור. הבן שלי בא ואומר לי, אמא, אני לא יכול יותר עם הנייד הזה. אני לא אהיה עם פלאפון בכלל, אבל אני לא יכול עם הנייד הזה, כי לכל החברים יש את האייפון הכי חדש.
אוקיי, אבל השאלה אם את זה, כי דיברנו קודם על דברים שטבועים בנו, בעצם היותנו אנושיים, השאלה אם זה לא דבר מקדמה דנה. זאת אומרת, אז בשבט שאליו הייתי שייך לפני 5,000 שנה, אז לא הייתי שם את האייפון, הייתי שם את הנוצה.
שאלה מצוינת והתשובה היא לא. ואני גם אוכיח okay, לך.
אוקיי.
בעבר, וזה נשמע נורא מוזר עכשיו שאני אומרת את זה, אבל בעבר אנשים היו קונים מוצרים בהתאם לצורך. אנחנו מדברים על סוף מלחמת העולם הראשונה. סוף מלחמת העולם הראשונה, פתאום התחיל כל הסיפור של פס הייצור, והקנייה נהייתה הרבה יותר זולה. כי לפני זה, המוצרים גם אנשים קנו רק...
מישהו ייצר אותם.
מישהו ייצר אותם, ואז היית צריך טלפון רק אם היה לך קרובים רחוקים לדבר איתם. אנשים היו קונים רכב רק אם היו צריכים להתנייד. ואז מה שקרה, הייתה ישיבה קיימת, יש מסמכים מתועדים של הישיבה הזאת, מפול מייזור, שהוא ראש בנק ההשקעות לימן ברדרס, והם יושבים ומנסים לתקס עצה, כי הם אומרים, אם הייצור ימשיך בכזה קצב, ואנחנו לא נחנך ברמת הנחנך את האמריקאים לקנות, הכלכלה האמריקאית תהיה בבעיה מטורפת. ואז בשביל זה הם שכרו את אדוארד ברנז. אדוארד ברנז היה האחיין של פרויד. פרויד היה בווינה, הוא היה בארצות הברית. ואמרו לו, אנחנו חייבים שתגרום לכלכלת התשוקה. כלומר, אנשים צריכים להתחיל
לקנות... יש יום הולדת לתופעה הזאת.
כן, כן, כן. ויש לו ציטוט שאני לא אשכח אותו, כי תמיד שאני מראה אותו בהרצאות, אנשים מתחילים לצלם בטירוף. והוא אומר, אנשים צריכים להתחיל לקנות לא כי משהו התקלקל, או לא כי משהו כבר לא עובד, אלא בגלל מה שזה אומר עליהם. אלא בגלל תשוקה. ואתה צריך לייצר להם תשוקה. ושם זה התחיל, בעצם שם הייתה איזושהי נקודת מפנה, שלימדו, פשוט לימדו אנשים, שכשאתה קונה משהו, זה אומר משהו עליך, וזה אומר משהו על הזהות שלך, ומי אתה ולאיזה קבוצה אתה שייך, והכל להנדסה. אנחנו, זה כל כך שם שאנחנו אפילו לא חושבים על זה, אבל זה לגמרי שם.
אוקיי, מעניין. אז בהנחה שהבנו פחות או יותר את הבעיה, מה הפתרון? איך פותרים דבר כזה מול כוחות אדירים, מול תקציבים, מוחות, כוחות? איך עושים את זה?
אז אוקיי.
הרגלים?
אז גם הרגלים, אבל אני חושבת שמעבר להרגלים, מה שאני חושבת שצריך לעשות זה לקחת את התשוקה לחדש ולמסגר אותו בצורה שונה. כלומר, כרגע אנחנו נמצאים ברגע הרכישה, אבל אם אנחנו בעצם נקנה משהו שהוא לא ליום אחד, שניים, לא לעונה או שתיים, אלא אם אני עכשיו יודעת שאני הולכת לקנות משהו ליותר זמן, אז גם אני אהיה מוכנה לשלם עליו יותר, כי באמת כל הסחורה הזאת היא מאוד מאוד זולה. חולצה ב-80, 90, 200 שקל, זה חולצות זולות. אז אני חושבת שבסופו של דבר, אם אנחנו נעבור לדברים שאפשר להשתמש בהם יותר פעמים, יותר עונות, ובעצם זה לא יבוא כמובן זה לא יבוא מהארגונים, זה לא יבוא מהחברות, זה חייב להגיע מאיתנו. אנחנו חייבים רגע לבוא ולהחזיר לעצמנו את חדוות הקנייה, כי ברגע שהכל שטויות, אז אני אפילו לא חושב פעמיים אם לקנות או לא, כל כך הרבה אנשים אומרים לי, קניתי וזה לא טוב, ומה, נתחיל להתעסק עם להחזיר את זה?
את חדוות הקנייה או את חדוות הבעלות?
את חדוות הבעלות, כן. כן, סליחה. כלומר, לבוא ולהגיד, את משקיעה בעצמך, את לא תשקיעי בעצמך זבל, את לא תשקיעי בעצמך משהו שהוא שטותי. זה דבר אחד. ודבר שני, אנשים לא באמת יודעים כמה הם קונים. אין להם מושג. ואני חושבת שאם גופים, למשל כמו בנקים, אחד הדברים שיצא לי לעבוד עם בנק הפועלים בעבר, אז הם עושים אפליקציה מאוד יפה, ובאפליקציה הזאת אפשר לראות בדיוק כמה, מה היו ההוצאות החודשיות שלך. ואתה יכול לקבל את זה כמו פאי עם חיתוכים, ואתה יכול לראות איפה הוצאת הכי הרבה. ואני אומרת, זה לא מספיק. שווה רגע לעשות מעקב למה לא באמת השתמשת. לשקף לאנשים דברים, כלומר, שהם לא משתמשים בהם, כדי להראות להם, כדי שזה יהיה מול העיניים, עד כמה, אם הם לא היו... עכשיו, רגע, יש פה עוד עניין שהוא קצת יותר מורכב וחשוב לי להגיד אותו. אנשים הרבה פעמים יפחדו לקנות משהו ב-500 שקל, אבל אין להם בא לקנות 6 פריטים זולים ב-100 שקל. אבל בסוף ה-500-600 שקל, אם זה נעשה כמו שצריך, זה הרבה יותר טוב גם לסביבה וגם עבורם. אז עדיף להגיד להם, תראו, אין בעיה להשקיע הרבה בקנייה. זה לעשות יותר מחקר, לחשוב על זה יותר, להתרגש מזה יותר, אבל לא לקנות את השישה האלה שמתוכם כנראה אתם לא תלכו עם חצי מזה.
אז איך הפתרון שלך יראה בפועל? מי הגורמים שצריכים לשבת סביב שולחן? מה המהלך הראשון שאת מניעה? ואיך את זה לפתרון פשוט, נגיש וזמין לכולם?
אז אני חושבת שצריך גוף גדול, כמו נניח הבנקים, כי כל המידע של הכלכלי, הפיננסי שלנו, כבר נמצא שם. והרבה אנשים בעצם כבר מסתכלים באפליקציה ומסתכלים בדוח שלהם והם רואים. אז אני חושבת שאחת הדרכים הכי יעילות לעשות את זה, זה לחבור עם גוף כזה. עכשיו, למה אני אוהבת את הרעיון של הבנקים? כי מבחינת הבנקים זה לא מה שיזיז להם. מבחינת כרטיסי אשראי כן, אבל זה לא באמת מה שיזיז להם, כי אני לא אומרת תפסיקו לקנות, אני אומרת תקנו בחוכמה. ולכן ברגע שאני אגיד תקנו בחוכמה, זה לא יפריע להם, זה לא ישפיע על הרווניוז שלהם, ומצד שני הם כן רוצים לבוא ולמסגר אותם. אם נראה את הפעולות של הבנקים בשנים האחרונות, הם מאוד מנסות ללמד את הצרכן לחסוך, לבוא ושהוא יהיה יותר מודע להוצאות שלו, ולכן אני חושבת שגוף כל כך גדול, הוא יכול להיות קנדידט מעולה לסיפור הזה.
אוקיי, ואז למעשה את אומרת, הוא יכול דרך אפליקציה, או דרך חשבון הבנק, או דרך איכשהו מנגיש לי את ההוצאות שלי, למעשה לשקף לי את זה שאני בזבזן או זרקן.
בדיוק, בדיוק, וזה דבר אחד, ופתרון נוסף שהוא לא במקום הזה, זה פתרון של, תראו, יש המון חנויות יד שנייה, ועדיין בארץ, לפחות מהמחקר שאני עשיתי, התפיסה היא של עוני או מי קונה ביד שתיים, היא עדיין שם.
באמת?
להפוך...
לפחות אצל הבת שלי, בת ה-15, זה כבר לא שם.
זה כבר לא, אוי, אז אני כל כך שמחה לשמוע. ובאמת להפוך את זה לרטרו.
אני רוצה לשאול קצת מהזווית של החברות. הרבה מהמותגים האלה מותגים בינלאומיים, שחלק מהם הזכרת, אבל חלק מהמותגים הם ישראלים, וגם יבואנים ישראלים. איך אנחנו לא פוגעים בהם, אם אנחנו נוקטים בפתרון שהצעת?
תראה, בסופו של דבר, מבחינתי, הרבה מהאנשים, הרבה מהמוצרים שנוצרים פה, ואין הרבה, אז זה כן מוצרים איכותיים. הבעיה היא כשמתחילים לייצר בסין בבדים הכי זולים, ואז לקנות במסות. כל הקניות האלה באלי אקספרס, והיום בתמו, ובכל החברות האלה, אנשים קונים בלי סוף, הם אפילו לא יודעים מה הם קונים, הכל שם כל כך זול, השיווק שלהם פשוט מדהים, וזה חלק מאוד מאוד משמעותי מהבעיה.
כן.
אני חושבת שקודם כל, ערנות ומודעות לסיפור הזה, לאנשים של מה הם קונים שם וכמה זה מזהם את האוכלוסייה, אני חושבת שהצרכנים הישראלים רק ירוויחו מזה, ואני חושבת שדווקא הצרכנים הישראלים, כדי להרוויח מזה עוד יותר, הם צריכים לפתוח סקשנים כל אחד מהם של חנויות יד שנייה. כלומר, לבוא ולהגיד, אתם קונים אצלנו, רוצים, אם הבגד עדיין נראה טוב, לא מסמורטט כמובן, אנחנו פותחים סקשן
בתוך
שלם.
החנות.
בתוך
סמור,
החנות, כן. כן, כן. זה עוד line of business.
יפה מאוד.
הרי מעולה. בהמשך למה שיוסי שאל, האם יש גורמים שיכולים לעורר התנגדויות, ברנדינג או צרכנים, עסקים, שהתנגדו לרעיון, ואם יש מודלים כאלה בעולם?
אז חד משמעית, כן לשתי השאלות, קודם כל אני אומרת, אז כן, בהחלט יכולים להיות התנגדויות, והמתנגדים העיקריים זה המס מרקט, זה מי שמוציא משהו רק כדי להוציא וכמה שיותר, ונותנים את כל ההנחות המטורפות של רק תבואו ותקנו. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו עושים ברנדינג, להתחיל לקנות קניות חכמות וטובות ולהשקיע בעצמנו בעצם, במה אנחנו שמים על עצמנו, אז כן, אני בטוחה שדווקא כל המעצבים והמעצבות, שבסופו של דבר הם כל כך, מבחינתם זה האומנות שלהם, הם לא ירצו לראות בגד שלא נעשה כמו שצריך, הם סובלים הכי הרבה, להחזיר אותם לקדמת הבמה. כי אם אני סתם מעצבת ומעתיקה, אז מה אכפת לי? אז אני יכולה למכור את זה בזול, אבל אם אני הלכתי והצבתי, אז אכפת לי ממה זה מיוצר, ואכפת לי איך, ואני רוצה לתת לזה אחריות. אז כן, אין מספיק מודעות לזה, וכאן גם נובע השיווק. כי אם אני הולכת ועושה סוג של שיימינג אבל שיימינג הפוך, כלומר, מה זה שיימינג הפוך? אני לא הולכת לעשות שיימינג על אף אחד, אני אומרת לך, תחשבי על מה את שמה על עצמך, תחשבי איך את מתייחסת לעצמך, וכמו שאת לא תכניסי לעצמך כנראה לא תעשני, או לא תאכלי שטויות, אז גם את צריכה להתייחס לגוף שלך בכבוד עם מה שאת לובשת. וזה צריך להיות הקמפיין שבא ומדבר לצרכנים, כי הם אלה שמקבלים את ההחלטה בסוף, וזה דבר ראשון. ודבר שני, אם יש מודלים כאלה, אז בארצות הברית כל החנויות יד שתיים, שהם ממתגים את זה כרטרו, בהחלט זה אחד המודלים הכי משמעותיים שיש. שם יש בעיה, לדעתי, מאוד מאוד גדולה. כי שם, כשאת נכנסת לחנות יד שתיים כזאת, את משלמת לפי קילו. כלומר, את לוקחת שקית ומתחילה למלא אותה ושוקלים לך אותה. עכשיו, מבחינת עיצוב תודעה זה נורא. כי כאילו כשאני מוזיל. שוקלת... מאוד מוזיל. מאוד מוזיל, כשאני שוקלת בגדים
במשקל... את לא משנה מה לקחת.
בדיוק.
קילו זה קילו.
קילו זה קילו. וזה נורא לדעתי, ואני חושבת שהמודל הזה הפוך לגמרי מכל מה שאנחנו מדברים פה.
כן, אבל השאלה באמת אם הם עושים את זה בחנויות שהן יד שתיים, כלומר בוא תקנה בזול, או בחנויות שהן רטרו וינטג'
זהו, וינטג', כן. נכון. אז אני חושבת שבעצם אתה צודק, זה יד שתיים וכן יש את ההפרדה הזאת, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים ללכת יותר למקום של וינטג', אולי שווה, שאפילו אפשר בעצם להסתכל על הבגד, לעשות בו תיקון קל ולתת אותו, כלומר אפילו בלי כסף, שכל אחד יצבור בבית את כל הבגדים שלו, ממש תהיה, יש, אני יודעת שיש בכל מיני מקומות בעולם, ממש אירועי החלפה כאלה. ואז את לא יוצאת עם שקל, את פשוט מביאה ומישהו אחר, וואלה, נמאס לנו מבגד לפעמים, לא משנה אם הוא טוב או לא, נמאס לנו. ואז אני יכולה להתחדש בבגד אחר שנראה טוב, בלי להוציא שקל.
מי יעשה את זה, אבל בתעשיות יותר כבדות, כמו נגיד תעשיות המחשוב או האלקטרוניקה, מוצרי חשמל הבית, ששם זה באמת גופי ענק, שקודם דיברת על זה שנגיד בביגוד, אנחנו יכולים להביא לקדמת הבמה את המעצבים נכון. הפרטיים, הקטנים, האיכותיים, שחשוב להם גם איך זה נראה וממה זה עשוי. אבל נגיד מכונת כביסה או מחשב או טלפון, זה באמת גופי ענק שמייצרים את זה, מה שם יקרה?
אז שם זה באמת, כאן אנחנו צריך שהפתרון יהיה קצת יותר מורכב. כלומר, קודם כל נדרשת רגולציה. הם חייבים לבוא ולכתוב איפה אפשר לתקן את המוצרים שלהם. כיום יש שירות, אבל הוא באמת נגמר את האחריות תוך 3 שנים, ואז אין להם שום התחייבות. אז כן, הם צריכים לתת יותר אפשרות לבוא ולתקן את המוצרים שלהם. לא יכול להיות שמראש, ברגע שהאחריות היא ל3 שנים, זה אומר שאחרי 3 שנים צפה פגיעה במוצר. זה לא הגיוני. כלומר, זה צריך להתחלף מבחינתי, אפילו אם זה יהיה ל5 שנים, זה יעשה שינוי משמעותי בבזבוז המטורף.
אוקיי, זאת אומרת, גם התערבות הרגולציה, שאולי מפעילה, דיברת קודם על הצרכנים שתהיה להם איזושהי דרישה, אז גם הרגולציה, וקודם הזכרת את הבנקים, שיכולים להיות עוד איזה שחקן
נכון,
שיכול
לסיים. אבל לא רק. בסופו של דבר, זה מתחיל פה. זה מתחיל אצלי. אני כעסתי על עצמי שהאופציה לתקן, אפילו לא חשבתי עליה, ואני כן אספר, זה כל כך לא אופייני לי, אבל עשיתי את זה. הלכתי ודיברתי עם קלוד קצת, לפעמים מדברת עם צ'אט GPT, לפעמים קלוד, הפעם דיברתי עם קלוד, ואמרתי לו, המחשב שלי הוא בן 3, בוא נראה, והוא אומר לי, תבדקי 1, 2, 3, 4, עשיתי לו איזה פרומט. תקשיב, המחשב שלי עובד כמו חדש, זה מטורף. לא קניתי מחשב, והוא באמת, הייתי איתך פשוט לפנות לו, והפרוססינג עכשיו יותר מהיר, לשים את זה במודעות. כי אם לא הייתי עושה את זה, כבר הייתי קונה מחשב, אם לא המייל שלך.
מעניין. אוקיי. טוב, אז לירז, אנחנו מגיעים לקראת סיום. אנחנו רוצים לשאול אותך, מה נותן לך בחברה הישראלית, עם או בלי קשר לבעיה שתיארת כאן ולפתרון, את יכולה להישאר בה או לצאת ממנה, מה נותן לך תקווה? ואיזה מסר את רוצה להשאיר למאזינים שלנו?
וואו, המון דברים נותנים לי תקווה. אני נמצאת המון ברשתות, כי אני מפרסמת המון. ואני אגיד משהו עצוב, אבל שיש בו גם המון תקווה. מבחינתי, אני הסתכלתי על זה גם כאזרחית, אבל גם ככזאת שצופה מהצד. והיה לנו עכשיו, ואי אפשר להתעלם מזה, את הרצח המזעזע של אימנו זלקה. אבל כשאני רואה את ההירתמות, וכשאני רואה כמה זה לא עוזב את הציבוריות ואת הקשב, וכמה אנשים עדיין זה יושב להם, והם תורמים והם עושים, וזה לא רק ברמת פוסטים ברשתות, הם הולכים, הם מפגינים. אגב, לגבי כל דבר, אז אני רואה שבסופו של דבר, מה זה תקווה? מה זה הפגנה? מה זה מחאה? כשאני אדישה, זה אומר שאני התייאשתי. אבל כשאני באה ומוחה וכועסת, לא משנה כמה אני כועסת, זה אומר שאנשים בטוחים שיש לנו מקום מדהים לחיות פה. וזה מה שנותן לי תקווה.
אוקיי. אז בנימה אופטימית זו, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו. תודה רבה לך, מאיה.
תודה רבה, יוסי. תודה לירז.
ואנחנו מאחלים לכולם צרכנות נבונה.
לגמרי.
תודה לירז.